טוב רבותיי, שלום, צהריים טובים, שבת שלום. אנחנו לומדים שפת אמת, והלימוד הזה בראש חודש כסלו יהיה בעזרת השם להצלחתם של כוחות צהל וכוחות, בעזרת השם, כוחות נפש וגוף ורוח לאחינו ואחיותינו תושבי הדרום, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם כוחות לשמור עליהם כל צרה וצוקה. ייפול מצדך אלף ורבע ממיניך, אליך לא ייגש. לעזרת השם, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה. בעזרת השם. טוב, בפסוק ורב ואבות צעיר, אז המילה צעיר היא כידוע לכם מילת גנאי במחוזותינו, כן? בוא נהיה צעיר. יש אפילו אומרים יצ'ונג, כן? דברים כאלה. אבל יעקב אבינו נקרא צעיר. כן, אז שפת אמת שואל, על פי הזוהר, כבר פירשנו על פי הזוהר, הקדוש מאן דהיהו זעיר, איהו רב. מי שקוראים לו זעיר או צעיר, אז הוא בעצם הגדול. הייתכן שיקרא יעקב צעיר על רגע אחד שצא אחרי עשיו? תמיד פוגשים שני תאומים, מי הגדול? אני הגדול. וכמה אתה גדול? שתי דקות. על שתי דקות קוראים לך גדול ולך קטן. יעקב צעיר ורב יעבוד צעיר, מלך שהם קטנים, אבל אז זה לא, השפת אמת בעצם חותר להסביר שזה לא תיאור כרונולוגי, גיל, מי גדול ממי, וזה תיאור של תכונה. ליעקב יש את תכונת הצעירות. צדיק וזעיר מתחלפות. כל נגיד צעיר, תגיד זעיר. נכון? נכון, אתה רוצה לכתוב באנגלית צומת, אתה כותב זומת. נכון, אתה רוצה לכתוב אז זה תכונה, זה לא כרונולוגי, כי ייתכן שיקרא יעקב צעיר על רגע אחד שסחר עשיו, רק על פי המדרש, כי אתם המעט הממעטין עצמכם. וזה עוד אמת, כי הם דבקים באל אמת. ועל זה שמכירים את האמת, כל שנתווסף להם גדולה, הם ממעטים עצמם ביותר. המדרש אומר ככה, חושקני בכם, כי אפילו בשעה שאני משפיע עליכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם בפניי. אז מה זה, שלום ברכה. שלום. אז מה זה הטריק הזה, מה הקטע הזה? מה קורה שם? מה המנגנון ברגע שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו גדולה, אנחנו ממעטים עצמנו לפניו. התשובה היא שככל שאנחנו מקבלים יותר גדולה, אנחנו בעצם נחשפים אל האמת. כשאדם נחשף אל האמת, אז הוא אומר, וואי, אני ממש לא ראוי. אני לא מספיק ראוי לזה. זאת חוויה אמיתית, שאדם שהוא מקבל גדולה, הוא לא מתנפח, הוא לא מתמלא מעצמו, אלא הוא אומר, וואי, יש פה משהו אמיתי, יש פה משהו שהוא, אני לא מספיק ראוי, אני לא מספיק מגיע לי, אני לא, כן? לכן הוא אומר, זה עוד אמת, כי הם דבקים באל אמת. דבקים בקדוש ברוך הוא ולא דבקים בעצמך. לפעמים אדם מקבל דרגה, בסדר? מקבל דרגה, מקבל אחריות. אז אתה יכול להיות מרוכז בדרגה, בזה שיש לך עכשיו על הכתף או איזה ברזל כזה או אחר. כן? ואתה יכול להיות מרוכז בעובדה שתוספת דרגה זה בעצם תוספת אחריות על הכתפיים. אז עכשיו מה זה אומר? זה הרבה יותר, אתה צריך, דף, תביא דף, תעביר דף. כן? כל השאלה, מה אתה מרוכז? אם אתה מרוכז בעצמך, מרוכז במשימה? אז עם ישראל, ככל שהם מקבלים יותר גדולה, ככה הם מקטינים את עצמם, מבינים את גודל האחריות. זה הפשר הזעירות, הצעירות הזאת, היא המעטה העצמית. אבל לסב, אין בכוחו למעט עצמו. רק לפעמים יש לו הכנעה בשקר. סב, בתור טקטיקה, יודע מדי פעם להוריד את הראש, כן, אבל לעולם זה לא דבר אמיתי. זה הכנעה, גם עשיו.
אגואיסטי.
בדיוק, הוא בא ליעקב, הוא אומר לו, איך מאסרים את המלח, איך פה, איך שם, משחק אותה כל מיני משחקים, אבל לא באמת. אין לו ענווה אמיתית. הוא מלא גאווה. הזכרנו את זה בפעם שעברה, האות של עשיו, האות של אדום זה האות גימל, ג'י. זה האות. של המון המון דברים, שהיא עומדת לגאווה, יכולה לרמוז לגאווה, המון המון דברים בלטינית מתחילים בגימל שקשורים לגדלות, גלובוס, גוגל, ג'יינט, גרוס באנגלית, כן, ביידיש, גלובלי, גולד, דברים שקשורים לנוכחות, מתחיל זה אות אסבית, האות ג'י. רק לפעמים, אז יש לו לפעמים, יש לו הכנעה בשקר, וזה עצמו הברכות, ויתן לך אלוהים, מיטה לשמיים, הווה גביר לאחיך, שבוודאי מישהו שפל ומקבל עליו עול מלכות שמיים, הוא יכול לקבל התנשאות על כל האומות. למי נכון לתת התנשאות על האומות בלי לפחד ולחשוש שהוא יגיע מזה חס וחלילה לכלל איזושהי גאווה, לכלל איזושהי... לעם ישראל. מי שהוא צנוע, מי שהוא זעיר, מי שהוא ממעט את עצמו, הוא אפשר לתת לו התנשאות על כל האומות, כי אין מקום לחשוש ש... הוא חס וחלילה... תראו, אני עשיתי פעם איזה תרגיל עם... כשהייתי בבני עקיבא, מדריך, לקחתי את החניכים שלי, הדפסתי להם מצד אחד פסוקים שהתורה מדברת על עם ישראל, כי אתם סגולה מכל העמים, כאילו ולתתך עליון על כל הארץ, כאילו זה. ומצד שני צילמתי את חוקי נירנברג של הגזע, זה היה את פעולה סביב המשל. אמרתי, מה ההבדל? מה ההבדל? לרגע לכם התבלבלו, כי זה אותו דבר, גזע עליון, גזע עליון, כן? סגולה מכל העמים, סגולה, אתה... העם הנבחר, הגזע הנבחר, כאילו זה, זה נראה שבעצם הם יעתיקו זה מאיתנו. מה ההבדל? ההבדל הוא זה בדיוק העניין, אה? ההבדל הוא עצום, שהם טענו עם אחשמה וזכרם שהם הגזע העליון ולכן מותר להם להשמיד את כל מי שמתחתם. אין שום זכות קיום למי שהוא לא מהגזע העליון, או שהוא צריך להיות מגזע העבדים הסלאבים שישרתו אותם, או שבכלל לא צריך להיות כאן מגזע היהודים שצריך להשמיד אותם. ואנחנו טוענים, אנחנו מגזע עליון, כדי לרומם את כל העולם כולו, להביא ברכה לעולם כולו, עד שהאחרון האפריקאים שם בגינה התחתונה לא ידע מי זה השם אחד ושמו אחד, ולא יהיה שלום בין העולם, אז לא סיימנו את תפקידנו. אז כל השאלה, עליון בסדר, אבל עליון בשביל מה? אז עשיו שאתה נותן לו גדולה, אז הוא מתנפח. ולעם ישראל שאתה נותן גדולה, זה מבין, הגדולה היא לא כדי שאנחנו נתנפח בעצמנו, אלא כדי שאנחנו נעביר אותה לאחרים, שנהפוך להיות אחרים גדולים לידינו, גדולים כמונו, גדולים איתנו, וכן על זה הדרך. כן, האם אתה לוקח לב ומשתיל אותו, האם הלב עסוק רק בעצמו, או עסוק בלזרוק דם לכל האיברים. אבל כדי להיות מסוגל לרובם את כולם, צריך להכיר מי אנחנו. אז, כי כל רצון בני ישראל, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך המשיח, הכל נהיה מדברו. למשול על האומות עובדי כוכבים, הכל כדי לקרב כולם תחת מלכותו יתברך, ואינם משתנים על ידי הממשלה, נשארים פשוטים. עם ישראל לא נשארים פשוטים, אין לנו את היצר הזה לשלוט. לעשיו יש לו את היצר הזה להיות להיות עם אומות העולם, כל אחת בתורה היא חותרת להיות אימפריה. יש איזה יצר קולוניאליסטי אימפריאליסטי, שהוא לא בדיוק מובן. כאילו, מה היצר הזה לשלוט בכל העולם? מה העניין? זה כזה קטחת כאב ראש, נכון? מה העניין הזה לשלוט על הודו? מה הקטע? אומות העולם נאבקות על הדבר הזה, לא לוותר. כן, ברית המועצות, רוסיה, מה הקטע? להתפשט עוד ועוד מתחת ידך. אז אין שום דבר, אין שום עניין כזה. אתם המעט מכל העמים. יש לנו עניין להשפיע על אומות העולם, להביא להם ברכה, מוסר, יושר, כן. אבל לא לשלוט. לכן אנחנו לא משתנים על ידי ההשפעה. זה שכתוב, ייתן ויחזור וייתן, שלא ישתנו על ידי ההשפעה, ניתן להם. בואו נראה גם את הדיבור, לא אחריו, אלא אחד אחריו, השלישי. הוא קשור גם כן לעניין הזה. במדרש ורב יעבוד צעיר, זכה יעבוד. העולם מפרשים עם זכה יעקב, כאילו מפרשים את הפסוק, נכון? ולאום מלאום, שני גויים ויתנחו שני אלוהים מהר יפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. אז איך מפרשים את זה? אם הצעיר הוא יהיה זכאי, אז הרב יעבוד אותו, ורב יעבוד את הצעיר. אם הצעיר, יעקב, הוא ראוי לזה. אז שפת אמת אומר לא ככה, ולדעתי אין הפירוש כן. דה בעשיו משתאי, עוסקים בעשיו. ותודה, כי המדרש אומר, ורב יעבוד צעיר, זכה יעבוד. אז על מי הולך הזכה? כל העולם מפרשים זכה. אם יעקב זכה, אז עשיו יעבוד אותו. אומר, לא. ותודה, אם כן, אם זה יזכה, יהיה הוא הרב, אם כן, מה יפרש ביניהם? והפסוק בא לפרש ולא לסתור. אך הפירוש, אם היה זוכה עשיו, היה עבד ליעקב, והוא הטוב לו ותיקונו. אם עשיו היה זוכה, אז הוא היה עבד ליעקב. בואו ננסה רגע לעלות לגובה המסוק. בסדר? גובה המסוק. אנחנו נראה בגובה המסוק שיש קשר ישיר, קשר הכרחי, בין המצב של עם ישראל לבין המצב של אומות העולם מבחינה מוסרית. גם אומות העולם נבראו בצלם אלוקים. וגם הם, בסוף ההיסטוריה, יקראו את דברי ימי ההיסטוריה והתביישו. בושה עמוקה בחלקים גדולים של ההיסטוריה שהם חוללו. מאיפה הדבר הזה מגיע? הדבר הזה מגיע בגלל שהם לא היו כפופים לעם ישראל. בכל השנים שבהם הייתה כפיפות של אומות עולם לעם ישראל, זה היה טוב להם מבחינה מוסרית. מבחינה ערכית, הם היו מוסריים יותר, ישרים יותר, צודקים יותר, פחות נלחמו, פחות גזלו. ובכל השנים שבהם עם ישראל היה בשקיעה, עם ישראל היה במיוחד בגלות, אומות העולם דורכות במקום. יש הקבלה בין עומק הגלות לבין ימי הביניים. יש הקבלה בין חזרת ישראל לארצו לרנסנס של של המדע והאומנות. זה הולך ביחד. הלב חוזר למקום, אז גם האיברים מקבלים דם. לפני שהם קשורים. הם לא מבינים את זה. הרב הוא כותב באורות שאם אומות העולם היו מבינות איזה ברכה מגיעה להם מהעובדה שעם ישראל יושב בארצו, הם היו מכינות לנו שטיח אדום. עוזרות לנו. לטובתם, לא לטובתנו. אז אם עשיו היה זוכה, הוא היה עובד את יעקב, זה היה מתקן אותו. עשיו הם גם בני אדם. עד היום אני אפילו חושב לעצמי, איך זה להיות, איך זה להיות גרמני? כלומר, אדם שהוא נולד באומה הזאת, הוא קורא מה עשו, מה עשה הסבא שלו, מה עשו, זה נורא. כי איך אפשר להתהלך על פני האדמה בידיעה שזה האומה שלך?
שסבא שלו הוא היה
אסס, הוא אמר,
אני לא רוצה ילדים, כי
אתה יודע מה,
היה ילדים
עם
סבא,
סבא. נכון. אך הפירוש, אם היה זוכה, אסב היה עבד ליעקב ועתו לו ותיקונו, ואם לא יזכה ויעבוד עם בני ישראל, זה מפלה שלו בוודאי. וכן מצינו בברכת יצחק לאסב, את אחיך תעבוד, זה הברכה שלך לאסב. כי בוודאי יותר ברכה להיות עבד לאיש ישראל, מלעבוד עם, או לעבוד עם הכוונה להעביד את, זה הכוונה, מלעבוד עם איש ישראל בפרך. אחר כך מצאתי בפסוק במדרש, בפסוק ואת אחיך תעבוד, גם כן זכית וכולי, אין שם, וכן ב... לא יודע מה זה, שרשי פירש, אם זכית על אסב רק שנדחק בכוונתו, והרי הפירוש פשוט כמו שכתבתי להם. כן, זו אותה נקודה שגם ראינו אותה מקודם. כן, הזכות, ויש גויים שמבינים את זה. אורד וינגייט, הידיד. שמעתם עליו? לא שמעתם על אורד וינגייט. מכון וינגייט בטוח שמעת. אורד וינגייט, על שמו. אורד וינגייט היה קצין בריטי, מוכשר ביותר, קצין פוש, קצין פעיל, קצין שטח כזה, קצין שדה, שהוא משום מה, תכף נסביר למה, כן? הוא נדלק על היישוב היהודי בארץ ישראל, והוא צב כאן במסגרת צבא הבריטי, אבל הוא עשה כל דבר חוץ מלהיות בצבא הבריטי, הוא הכשיר ואימן את מה שנקרא את פוש, את פלוגות השדה של יצחק שדה, פלוגות הלילה, והוא בעצם הנחיל את התפיסה הצבאית שנקרא היציאה מהגדר. עד אז בנו גדר והגנו. הוא אומר להם, אין דבר כזה, אתם רוצים לנצח במלחמה, אתם צריכים לצאת מהגדר. סיורים, תנועות, מערבים, מודיעין. הנחיל להגנה, לפלמ"ח, תפיסה צבאית שלמה. וזה היה לי צנינים בעיני האנגלים, אז הם העבירו אותו מכאן. והעבירו אותו למקום אחר, והוא מת בתאונת מסטוס. יש טענות שהרגו אותו, יש... הסיבה הראשונית לפחות היא תאונת מטוס. אז הוא כתב על זה בכתביו שהוא מרגיש עבד לעם הזה, הוא מרגיש מחויב לעזור לעם הזה לגוי, כן, הוא מרגיש מחויב לעזור לעם הזה יש גויים כאלו, יש גויים כאלו שהם מרגישים כל כולם רתומים לטובת עם ישראל, ידידי אמת של העם היהודי, ידידי אמת ממש. ראול ולנברג, הדיפלומט השוודי, שגוי, שהציל יהודים, ומי שראה את רשמת שינדלר, את המופיע שם, הכי טוב לקרוא את הספר עליו, יש ספר. הוא הוריד יהודים מהרכבות. הוא עבד כמו משוגע. הוא הוריד יהודים מהרכבות, רדף, חילק סרטיפיקטים, הוציא אנשים מהשיירות של הנאצים. הם השתגעו ממנו. בסוף הוא כנראה, הרוסים הרגו אותו כנראה, לקחו אותו לאיזה מחנה והוא נהרג שם. חסיד אומות העולם, מחויב לעם היהודי בצורה בלתי רגילה. ויש עוד כאלו, מלכים. מלך בולגריה, שמעתם עליו? בוריס השני. לא שמעתם? בוריס השני, מלך בולגריה. הוא עמד כצוק איתן נגד הנאצים ולא נתן שיגעו ביהודים. מרצו גם את היהודים של בולגריה, הנאצים הרי כפו גם את בולגריה. מרצו את היהודים, שתף איתם פעולה, לא הסכים. שילם בחייו. ויהודי בולגריה לא, 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 לא הגיעו למחנות. זכותו. יש עוד. יש עוד כאלה אנשים. שלא מתוך, הם מרגישים מחויבות עמוקה לעם היהודי. בין אם זה ברמה הכללית, בין אם זה ברמה האישית. הרב לאו, הרי מי ששמר על הרב לאו והציל אותו וגונן עליו מכל רע, זה קצין רוסי בשם פיודור. כשהרב לאו היה בבוכנוולד, במחנה השמדה, תפרו לו זהות בדויה של ילד פולני, הצליחו להעביר אותו איכשהו לבלוקים של השבועים הרוסים, ושם איזה קצין רוסי, פיודור, פשוט לקח עליו אחריות, דאג לו לאוכל הכל, שרג לו מגיני אוזניים, כדי שלא יקפו לו אוזניים במסדרים. ונדמה לי שלפני כמה שנים הרב לאו הצליח להגיע, הוא כבר נפטר, הגיע למשפחה שלו, והם קיבלו חסיד אומות העולם בשבילו. יש כאלה. זה זכות לכל הדורות. הרמב"ם, יש להם חלק לעולם הבא. חסידי אומות העולם. יש להם חלק לעולם הבא, דבר גדול ביותר. יש עוד כל מיני סיפורים, הרבה. יש סיפור על סטפן, ראש שירות הביטחון היוגוסלבי. שעזר המון למדינת ישראל דרך שייקד. יש גויים, תקראו בספרים, יש. זה זכות להם, ויש כאלה שבאינטואיציה שלהם הם מבינים את זה. שיש כאן אומה מיוחדת, ואשרי מי שבא לעזור לה. מעשיו מבינים את זה. חלק מנשיא ארצות הברית הם כאלה, ילידי אמת של ישראל. חלק זה מתוך אינטרסים. כנראה הנוכחי הוא לא בדיוק מזדהה עם ה... יש אינטרסים משותפים, אנחנו דמוקרטיה, הם דמוקרטיה, בסדר. יש כאלה שהם... נדמה לי שאנחנו דיברנו על הנשיא בוש שהגיע כאן, לקראת סוף הכהונה שלו הגיע לכאן, והוא נתן נאום בכנסת, זה היה כאילו ש... לא יודע, הרב ביגונטן, שם. כאילו הוא קורא מספר אורות. משהו, הוא דיבר על ארץ ישראל, על עם ישראל, ככה, התפעלות, אחוז התפעלות. כאילו היה לי סוף, לקראת סוף הכהונה, יכל להשפריץ את האמת, בלי חשבן, אה? הוא... כן? טוב. רבותיי, המאמר השני שאנחנו כרגע נלמד הוא חשוב ביותר ביותר. מבקש מכם להיות מרוכזים. מי שצריך לסדר את הנשימה, יסדר את הנשימה. מי שצריך להתמתח, יתמתח. אברהם הוליד את יצחק. מספרים, היה איזה אדמו"ר אחד שנפטר. הבן שלו ירש אותו. והבן, הרבי, הפך את כל מה שאבא שלו עשה, הוא השינה. אז באו אליו החסידים, אמרו לו, מה? אתה לא עושה כלום מה שאבא שלך עשה. איזה מין דבר. הוא אמר לו, אני עושה בדיוק מה שאבא שלי עשה. אבא שלי היה מקורי ועצמאי, וגם אני מקורי ועצמאי. כלומר, לפעמים להמשיך את האבא, זה לא לעשות אותו דבר מה שהוא עשה, אלא ללכת באופן הפנימי. שמה שהאבא עשה. זה כנראה מה שהוא רוצה כאן להגיד לנו שפת אמת. אברהם הוליד את יצחק. כבר כתבנו בעניין המאמר שהיו ליצני הדור אומרים מאבי מלך נתעברה שרה. דרך אגב, מכאן רואים שלא... תמיד היו ליצני הדור, עיתונאים נמוכים כאלו שכותבים מדורי רכילות כאלו, ו... לא צריך להתרגש. שר הקדוש ברוך הוא קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, ואז יש עדות יש, אברהם הוליד. ופירשנו, כי ברור אמיתת היראה הוא כשבאה מתוך האהבה. וכן האהבה הבאה מתוך היראה. כמו שכתב הרמב"ן ז"ל, שהאהבה והיראה בכל הדברים הם מתנגדים זה לזה, חוץ מעבודת השם יתברך שהם מתאחדים. בדרך כלל, האדם שאוהב, הוא כולו רחמים, כולו זה... והאדם שהוא בקו היראה הוא דין, הוא דוחה, הוא... כן? אבל אומר כאן, השפת אמת, אם יראה, לא מגיעה מתוך אהבה, היא פסולה. אם אהבה לא מגיעה מתוך יראה, היא גם כן פסולה. הלל ושמי כאלו. מה נראה לנו ששמי היה פחות אוהב ישראל מהלל? כשהגיע הגר להלל, אמר לו גיירני על כל התורה, אז מה, הלל היה פשוט, אנחנו תמיד תופסים שהיה כזה זקן זועף כזה, היה לו מקל ביד, תחי פה. כמו, היו כאלה, היינו ילדים, זקנים כאלה, שהיינו משחקים להם מתחת לבית, תלכו מפה ילדים, לא רוצים, מוכים זה מים, זורקים עלינו. כן, אז זה היה, לא, שמי היה מלא אהבת ישראל, לא פחות מהלל. ומלא אחריות לא פחות מהלל, אבל דווקא מתוך האחריות, הוא אומר, אז זה לא עובד ככה, על רגל אחת. טוב, אז הוא מגיע להלל. אז מה הלל היה? איזה מין ככה, הלאה, תבוא, לא נורא, תגיד, קצת נגן ביחד, יהיה בסדר, על רגל אחת. אין להלל אחריות, יש לו אחריות כבדה, גם הוא נמצא בכל התוקף של היראה. אבל הלל לא אומר, בסדר, מתוך האחריות הזאת אני חושב שדרך האהבה אני אוכל... אני אוכל כן לחבר אותך, והילל באמת לחבר אותו, ומלמד אותו משהו אחד, ואז הוא אומר לו, טוב, לך תשלים את השם. אם זה לא מחובר, אז האהבה היא זיוף, היראה היא זיוף. אם זה לא מחובר, אז האהבה היא אהבה שאתה אוהב את עצמך, ולכן אתה מפחד להתאמת. אם זה לא מחובר, אז היראה היא סתם קפדנות, ולכן אתה דוחה. ופירשנו, כי ברור אמיתת היראה, הוא כשבאה מתוך האהבה. לכן האהבה באה מתוך היראה. כמו שכתב הרמב"ן, שאהבה ויראה בכל הדברים המתנגדים זה לזה, חוץ מעבודת השם יתברך שהם מתאחדים. טוב, בסדר גם. אז זה שאתה אומר, מי יותר צריך, איפה הסכנה יותר מצויה? אם אדם הוא אוהב, זה לא בדיוק לפי הכללים, ולא בדיוק זה, לא, לא נורא, לא נורא, אף אחד לא נפגע מזה. אז אהבת מישהו יותר מדי, שוין. אבל אם אדם הוא קפדן, משחק אותה קפדן לשם שמיים, וזה לא באמת לשם שמיים, וואה, זה בעיה. פה פגעת באנשים. לכן אומר השפת אמת, והנה היראה צריך עדות, שזה לשם שמיים, כי יותר נגיעת האדם שירא מעונש. יכול להיות שהיראה שלך היא לא יראת שמיים באמת, היא יראת העונש, היא פחדנות. היא פחדנות. בדיוק עכשיו, אני מכין איזה שיעור, אז קראתי מכתב של הרב דייחובסקי. הרב דייחובסקי היה דיין 17 שנה בבית הדין הרבני הגדול. היה דיין. אז הוא כתב, כשהוא פרש, הוא כתב מכתב לאחיו הדיינים. בין השאר הוא כותב להם, לא תגורו. לא תגורו. אחריות על הפסיקה זה א', לא להירתע מלהידרש לכל סוגיה שבאה לפניך, ודבר שני, גם להקל. הכי קל זה להיות מחמיר, 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 אין שום בעיה. זה פחדנות. הרב עובדיה תמיד אומר, כוח דהיתר העדיף. יש לו כתפיים, אז הוא מתיר. והנה העירה צריך עדות, כי יותר נגיעת האדם שירא מעונש. אבל אהבה היא אות אמת. ולכן היה עדות שזו העירה של יצחק, באה מתוקף האהבה והעירה של אמת. יצחק אוהב לא פחות מאברהם אבינו. זה עוד גילוי של האהבה, העירה. אני ירא לאבד אותך. אני ירא... לא להיות מדויק אצלך. אני ירא לא לפספס אותך כלפי השם יתברך. אז אני מקפיד. זה אותה תנועה שאני אוהב אותך. זה ממש אותו עניין, כמעט. ולכן אמרו הליצנים, יש בית יראות כידוע, ולכן אמרו הליצנים, כי לגרמיו אביד, הליצנים הוא יראה, יצחקו לעצמו. וזה מעשה האומות, לא מדרגה מיוחדת לבני ישראל. והעדות על זה שאברהם עולה לתצחק. ולכן כתיב היה שם יצחק, ויחפור את הבארות, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו, כלומר, שחזר לעורר אהבה על ידי היראה, כמו שכתוב לקמן באורך. כלומר, יש אפשרות לעורר את האהבה על ידי היראה. אתם מבינים? כשאדם, הייתי קורא לזה הכרת הערך. כשאדם מכיר את הערך של משהו, זה סוג של היראה, הוא גם מתמלא באהבה כלפיו, מתמלא בהערכה. יש אפשרות כזאת. מנחה, בעזרת השם. מנחה נראה לי עושים בחדר שם. כן. אז אתם מבינים? יש אפשרות שיראה מעוררת אהבה. זה מדהים. שדווקא הכרת הערך, הכרת ה... מה זה אהבה? אהבה זה יחס, זה קשר, זה רצון להיות אחד. אז דווקא כשאני פוגש איזה משהו שהוא גדול, הערכה שלי כלפיו גדלה, ואני רוצה להיות אחד איתו. ולכן יצחק... למרות שמידתו יראה, הוא חופר את אותם בארות שאברהם חפר. דרך אגב, אברהם חפר, וזה לא החזיק מעמד, סיתמו אותם פלישתים. ויצחק מגיע לאותם מקומות, חופר את אותם בארות, אבל הפעם במידת היראה, בדין, באיזה מין גבורה כזאת, וזה מחזיק מעמד. כלומר, יצחק אוהב דרך היראה. זה... לפעמים יש... תחשבו על מור... יש... היו... בטח לכל אחד מאיתנו היו מורים שהיו ככה אחלה גבר, והמורה זורם וכל זה, ותמיד היה כיפי טוב ואוהב וכו'. והיה מורה שדרש, שטבע, שהיה בחינת יראה. אבל בפנים כל ילדי הכיתה ידעו שהוא אוהב אותנו ואכפת לנו, אכפת לו מאיתנו, לא פחות מהמורה הזורם, ואולי אפילו יותר. כי יכול להיות שהמורה הזורם הוא אוהב וזה, וכאילו, למה לא להיות נחמד? וכאילו, לא אכפת לי, עיקר שיעבור כאן בנימים. והמורה הוא אכפתי. מאוד אכפת לו מאיתנו, לכן הוא לא מוותר, לכן הוא דורש מאיתנו, לכן הוא מתעקש איתנו, לכן הוא בעצם אוהב אותנו. אני אוהב אותך, ולכן אני דורש ממך, ולכן אני מפעיל כלפיך דין ויראה. זה יראה שהיא דרך האהבה שהיא דרך היראה. ואני צריך את זה, ואני צריך את זה. כל מי שיש לו ילדים מתלמד בדבר הזה. כמה לאהוב ולחבק ולעודד ולפרגן ולתת לילדים זה. וכמה לדרוש מהילדים, כי הם צריכים שתדרוש מהם, וזה לא בגלל שאני לא, זה עד רבה אני אוהב אותך, ולכן אני רוצה שתצליח, ולכן אני דורש ממך, ואני אוהב אותך. מדהים. הבת שלנו באה אלינו לפני כמה זמן. בחופש הגדול שמנו לב, אשתי ואני, שזה, המחשב עבר את הגבול בבית, כאילו, כן, עשינו כללים, וכל ילד, זה, חצי שעה, אבל ראינו, שמנו לב שזה נהיה, סביב החצי שעה הזאת, כל היום מסתובב. נגיד לכל ילד, יש חצי שעה ביום המחשב. סביב החצי שעה, כל היום הוא סביב החצי שעה הזאת, כאילו, אני אעשה את זה כדי, הכל היה. אז בשלב מסוים אמרנו, לא, אין מחשב. אין, מתי, לא יודע. כשאנחנו להתנהל, כרגע אין. וחיכינו לראות מה יהיה. חיכינו שהילדים ככה יתארגנו, יעשו איזה מרד, לא. חודש, עברו איזה חודשיים עד שהם יתארגנו וביקשו, תכתבו הסכם, כתבו הסכם, לא נראה לנו, עשינו איזה מסע ומתן וזה, פה שם. זהו, ואז הם כתבו הסכם ש... עשינו כאילו הודנה חדשה, זה ככה, תעלינו את זה. הדבר המדהים, ש... כאילו זה תלוי, אבל... קיצור, רבה שלי באה ואומרת לי, אתם לא בסדר. אני לא אקרא, אתם הרגלתם אותנו בלי מחשב. אנחנו כאילו כבר... עכשיו, זה קו של יראה, זה הקו של דין, כאילו, כלפי הזה. שהוא היה מלא אהבה, אנחנו רוצים שתעשו עוד דברים, לא רק איזה, רוצים שתעשו עוד דברים ותהיו פנויים לעוד דברים, לחברים, לשיעורי בית, וכל זה. ככה, סתם, זה לקח כזה. ועל ב', על שני העירות האלו מצווים לקרוא בכל יום, ואהבת את השם אלוהיך, והיה עם שמוע בחינת אברהם ויצחק. ואהבת זה אברהם, היה עם שמוע זה יצחק, זה דרישה, והיה עם שמוע שכר ועונש, ממדרגת יצחק, לכן היו הברכות ביד יצחק. כשיצחק נותן ברכה, היא מתקיימת. דיבור אחרון בפסוק, ואתה סנה כאליך, תליך וקשתך. כן, גם השפת אמת עושה כאן בסוגיה, איך יצחק רצה לברך את עשיו. יש לומר, כי יצחק אבינו ידע את מעשה עשיו, אך רצה להשיבו בתשובה. ואתה, כשהוא אומר לו, ואתה סנה כאליך, מה זה ואתה? מה זה עכשיו? ואתה לשון תשובה. כן, תחזור בתשובה. קח את כלי הצייד ותרים אותה. תשתמש בכלי המעשה לברכת העולם. אתם יודעים שחלק גדול מההמצאות, המצאות של הברכה, שמביאות אותם ברכה, הם תוצאה של פיתוח למלחמות. לדוגמה, רוב ניתוחי הלייזר שאתם עושים היום, והיום ניתוחי הלייזר זה הדבר, כן, עושים היום דברים מדהימים בניתוחי הלייזר, עיניים, ולא רק עיניים, לא רק איכות חיים, גם ניתוחים מצילי חיים. זה תוצאה של יוזמת מלחמת הכוכבים, של ממשל רייגן, בשנות ה-80. אתם זוכרים, מכירים את זה? הם יזמו להציב תותחי לייזר בחלל, שאז היה מלחמה קרה בין ארצות הברית לרוסיה, וכל אחד היה לה טילים גרעיניים, אז היה יוזמה להציב תותחי לייזר בחלל, שיזהו את מעוף הטיל הגרעיני מרוסיה לארצות הברית, ויפגעו בקרן לייזר וישמידו אותו באוויר, משהו כזה, כמו כיפת ברזל, אבל מהחלל. יוזמה שלא יצאה לה פועל, אבל התחילו את עסקים לייזר, וכבר, כיוון שבאה הטכנולוגיה לעולם, אז כבר עשו בשימוש אחר. האינטרנט, מה הוא התחיל? בהנחה שיש בו ברכה, כמובן. זה התחיל מרשת פנים אמריקאית צבאית. של צבא אמריקא. עד משם זה התפשט. המון המון המצאות הן תוצאה של המוטיבציה. הגרעין, כן, נכון? נכון, גרעין, האנרגיה הגרעינית. המוטיבציה, הדרייב, לגלות וזה. זה סביב מלחמה. שאתה צריכה, למה ריבונו של עולם? למה זה הסיבה? למה זה הדרייב? למה אי אפשר לעשות את זה לשם? ככה זה עובד בעולם הזה. זה מה שיצחק מבקש מעשיו. קח את הכלים שלך ותרומם אותם. אל תפעיל אותם רק שזה מריחים דם, כמו איזה קריש עמלץ לבן, שרק כשהוא מריח דם הוא מתחיל להזיז את עצמו. קח את הכלים המעשיים שלך ותפעיל אותם לכיוון חיובי. זה מה שיצחק רצה. ואתה לשון תשובה, ואם היה נגמר כן, היה מעלה כל כלי הצייד להשם, היה תיקון השלם. וזה סנה כלך, תרים אותם. כי ודאי הכל היה יפה ביתו, כי רצון יצחק היה לתקן כל צד הגבורה והקליפה. ויצחק, אני מזכיר לכם, הוא ידע שיש לו שני ילדים תאומים, תאומים מאימא. כלומר, אין שום סיבה בעולם שיצחק צריך לחשוב שעשיו הוא לא חלק מהעניין. זה לא כמו הוא וישמעאל, כי ישמעאל היה מאגר. יצחק הוא רואה שני בנים תאומים, למה להגיד ששניהם בפנים? עשיו יהיה עולם המעשה, יעקב יהיה עולם הרוח, עשיו יתקן את הזה, סנה כליך וכו'. אך אין העולם יכול להתקיים מלת הדין. וכתבנו מקום אחר, כי כך צריך להיות הרצון לתקן במידת הדין, ובפועל צריכים לשתף את הרחמים. ולכן, כן, אם עשיו היה מקבל את כל העוצמות האלה, הוא... אי אפשר. היה צריך שמי שיש לו רחמים, יעקב אבינו, הוא יקבל את העוצמה החומרית אחרת עם לעשיו. גם ככה תראו מה הוא עשה, גם בלי שהוא קיבל את זה. מה היה קורה אם היה לו את העוצמות האלו, העולם אי אפשר לחיות כאן. התחרות כאן הייתה נוראה. לכן אני כבר בפועל מחשבת אבינו יצחק. ואפשר כי עשיו עצמו גם כן היה מערר בתשובה. אך לא יכול להוציאו מכוח אל הפועל. ולכן כתבו חז"ל כי ראשו של עשיו מונח במערת המכפלה, כנזכר לאל, שהיה לו רצון לשמיים. היה לעשיו זהב ואמינה. וזה פעל יצחק כמחשבתו. אך במעשה לא היה צריך להיות כן, המעשה היה צריך להגיע ליעקב. וזה בדיוק מה שחיילי צבא ההגנה לישראל עושים עכשיו. זה בדיוק ההבדל בינינו לבין עשיו. לנו, אכפת לנו מאזרחים שלא ייפגעו. אכפת לנו. אנחנו לא נהנים משפיכות דם. אצל אומות העולם זה בכלל לא פקטור. בכלל לא, זה לא נושא. אזרחים, מה זה קשור אזרחים? מפציצים וזהו. עם ישראל מנסה, לא יודע אם זה טוב, לפחות שיש לנו כאן מתחזר על הרחמנים, אבל לפחות מנסים לא לפגוע בחפים מפשע, אלא לפגוע רק באויבים. תן לנו הקדוש ברוך הוא כוח וגבורה, לנצח את כל הקמים עלינו לרעה. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישלח ברכה והצלחה לכל חיילי צבא הגנה לישראל, יחזירים בשלום לבתיהם. אמן ואמן. שבת שלום.